מסכת מכות דף כף א', התחיל שורה שנייה מלמעלה. אמר שמואל, המסרט בכלי חייב. פרש ריבן, יש פסוק שאומר, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם. אסור לאדם לסרוט את עצמו, לפצוע את עצמו בסריטה, בגלל צערו על מת. יש פסוק אחר שאומר לא תתגודדו, ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. מה זה לא תתגודדו? הכוונה היא שאסור לאדם לעשות סריטה על ידי כלי, סכין וכדומה, הוא שורט לעצמו בכלי, בגלל הצערו על מת. עכשיו, אומר שמואל, המסרט בכלי. כלומר, אדם שעשה סריטה לעצמו בכלי, הוא לא חייב רק משום לא תתגודדו, שזה משמעותו בכלי, אלא הוא חייב גם משום וסרט לנפש, גם מצד הלב הזה הוא גם כן חייב. כלומר, בסיכום, חייב שתי מלכויות. למה? פני ששמואל סובר שנכון שהפסוק שאמר לא תתגודדו, לא שים כוחה בעיניכם למת, עיקר המשמעות של דברים היא על ידי כלי. וכשאומר הפסוק סרט לנפש, עיקר משמעות היא ביד. אבל האמת היא שיש בין בסריטה ובין בגדידה משמעות גם של יד וגם של כלי. ולכן אדם שעשה את זה חייב שתי מלכויות. מה המקשה עליו מטיבי? סריטה וגדידה אחת היא. אלא שסריטה ביד וגדידה בכלי. כתוב בראיתה שאומנם התוצאה של הסריטה ושל הגדידה זה אותו דבר. אדם פוצע את עצמו ככה. אבל מכל מקום, למה יש פה שני לוין? כי סריטה משמעותו רק ביד, ואילו גדידה משמעותו רק בכלי, ועל כל פעולה חייב אדם אך ורק מלכות אחד בלבד, עובר עליו אחד בלבד. עונה הגמרא, הוא דאמר כרבי יוסי. שמואל סובר כדעת רבי יוסי שנזכר בראש העמוד, שהוא סובר סריטה וגדידה אחתי, ולכן לוקה פעמיים. תנה תנה כמד דרבי יוחנן, על מת, בין ביד בין בכלי חייב. על עבודה זרה ביד חייב, בכלי פטור. שנה אמורה לפני רבי יוחנן את דברי התנאים. כתוב בראיתה כך, אדם ששרט לעצמו בגלל צערו על מת, הרי שהוא לוקה, בין אם עשה את זה ביד ובין אם עשה את זה בכלי. יש פסוק סרט לנפש, פסוק לא תתגודדו. אבל אדם ששרט עצמו בשביל על ידי כך לעבוד את העבודה זרה, כך היה דרכם לעבוד את העבודה זרה, אם הוא עשה את זה ביד, אכן הוא חייב. אבל אם הוא עשה את זה בכלי, הוא פטור. בקשה הגמרא, והאיפקה הכתיב, והתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, משמע שעד רבה דרכם היה לשרוט את עצמם על ידי חרבות ורמחים, על ידי כלי. עונה הגמרא, אלא אמא, ביד פטור, בכלי חייב. אכן צריך לומר להיפך, גבר עבודה זרה, חייב דווקא על ידי כלי. וחייב על הראש. מהווה רב ששת בין פרקי רשע. למדנו שאדם שמגלח את פאת ראשו, חייב על כך מלכות. כתוב פסוק לא תקיפו פאת ראשיכם. היכן הפאה הזו? אומרת הגמרא, מראה רב ששת בין פרקי הראש. כלומר, הראש של האדם הוא עשוי מעצמות חולקים. החלק העליון, כל המקום של השיער של הראש, עד אמצע האוזן, זה נקרא עצם הגולגולת, שם בעצם זה עצם, אפשר לומר, כמעט אחת. אז אם כן, זה בעצם מקום אחד, שהפאה היא בעצם נמצאת שם, מסתיימת פאת הראש, העצם של הראש, באמצע האוזן, מי שישים שם את היד שלו, יראה שם שיש איזה בליטה כזו. שם בעצם מסתיימת העצם של הגולגולת, מתחיל העצם של הפנים. זה נקרא פאת הראש, אם שגלח את זה עובר לא תקיף פאת ראשיכם. רבי אליעזר אומר, אם נטלן וכו', כסבר, חד לב הוא. תנא אמר שאם אדם שמגלח את פאות ראשו חייב שתיים, אחד על הפאה הימנית ואחד על הפאה השמאלית. ואילו רבי אליעזר סובר, שאם הוא עשה את זה בבת אחת, בשתי ידיו, בבת אחת גילח, אחד מימין, אחד משמאל. הרי שהוא לוקה רק מלכות אחד בלבד. למה? אומרת הגמרא, מפני שהוא אומר, כיוון ששני הפאות האלו נזכרו בלב אחד, לא תקיפו פאת ראשיכם, פאת ראשיכם, לכם ממילא זה חייב מלכות אחד בלבד. ואינו חייב עד שיתלנו בתער. תנו רבנן, ופאת זקנם לא יגלחו. יכול אפילו גילחו במספריים יהיה חייב. זאת אומרת, לומר לא תשחית. אם לא תשחית, יכול אם לקטו במלכת ורהיטני יהיה חייב. זאת אומרת, לומר לא יגלחו. הכיצד? גילוח שיש בו השחתה. ואומר, זה תער. אומר תנא במשנה, שאדם שמגלח את זקנו, אינו חייב, אלא אם כן גילח אותו בתער. מביאה הגמרא בריתא שלומד את המקור לכך. יש פסוק, ופאת זקנם לא יגלחו. כך נאמר לכהנים. לכאורה, הייתי חושב, אם אני אומר לא לגלח, אז אפילו אם האדם קיצץ את הזקן שלו במספריים, גם כן יש בזה איסור, כי הרי הוא מגלח. אבל יש פסוק אחר שאומר, לא תשחית את פאת זקניך. מה שאמר לא תשחית משמע, דווקא אם הוא חותך את זה עד ממש השרשים. וממילא, אם זה לא מגיע עד השורש, הרי שבעצם אינו לוקה, כתוב לא תשחית, משמע דווקא בהשחתה ממש. במספריים זה לא השחתה, זה לא עד השורש, זה עדיין משאיר מקום. לכאורה, אם הפסוק מלבד היום רק לא תשחית, אפשר להבין מכאן שאפילו כאשר האדם תולש לסערות, על ידי מלקט, מלקט זה מלקחיים, דיין מה שקוראים זה היום פינצטה, או ברהיטני, משהו שכעין מה שהנגרים, יש להם איזה מכשיר כזה שבו הם משפשפים ומחליקים את פני העץ, זה משהו דומה לזה. לכאורה הייתי אומר גם כן, יהיה חייב, כי הרי הוא משחית, כי הוא עושה זה משהו עד השורש של השערה. אבל הפסוק השני מה אמר? לא יגלחו, משמע דווקא כאשר, עושים את זה בצורה של גילוח, ואילו מלקט וריטני, זה לא צורה של גילוח. אז אם כן, עכשיו איך נסדר את שני הפסוקים האלו? הרי בשניהם כתוב פאת פאת, גזירה שווה. אלא מכאן למדנו שאין האדם עובר בלאו, אלא אם כן מצטרפים שני התנאים האלה. דבר שיש בו גם גילוח וגם צורה של השחתה. וזה אך ורק בתער. תער באמת הדרך לגלח בו, הדרך שבו אדם מסיר את שערו, ומצד שני אכן זה מגיע עד השורש, עד שורשי השערות, ולכן רק במקרה שאדם עושה את זה בתער מתקיימים שני הפסוקים האלו, גם לא יגלחו וגם לא תשחית פאת זקניך. רבי אליעזר אומר, אפילו כתוב מלקט וריטני חייב, מה נפשך? היא גמיר גזירה שווה לבעי תער, אלא גמיר גזירה שווה מספריים נמילה, לעולם גמיר גזירה שווה כסבר הנמי גילוח עבדי. ולעזר אומר במשנה, שאכן אם האדם גזר את שערות זקנו במספריים, אינו לוקה. אבל אם הוא לקט זה מלקט וריטני, אכן הוא חייב מלכות. שואלת הגמרא, מה נפשך? אם הוא לומד גזירה שווה, כמו שתנא קמא לומדים גזירה שווה פאת פאת, ללמוד דין של כהנים מדין של ישראלים, וישראלים מדין של כהנים. באחד כתוב, לא תשחית פאת זקניך, זה לגבי ישראלים, לגבי הכהנים כתוב, עד זקנם לא יגלחו, נותנים גזירה שווה פאת פאת. אז אם כן זה יוצא שאך ורק בתער בלבד הוא עובר, אבל מלקט וריטני אינו עובר. ואם תאמר לי שבאמת הוא לא לומד גזירה שווה, אז אם כן, גם במספריים בלבד, גם כן, יעבור האדם, יהיה לו בזה איסור. גם מספריים אסור לעשות, מספריים נמילה, גם מספריים גם כן יהיה אסור. למה? כתוב, עד זקנם לא יגלחו, כהן יהיה אסור לו לגלח את זקנו אפילו במספריים בלבד. עונה הגמרא, אכן רבי אליעזר לומד גזירה שווה, אלא מה? שאנחנו אמרנו שאדם שמגלח את שערו על ידי מלקחיים, על ידי פינצטה, זה אין דרך גילוח בכך. רבי אליעזר טוען שזה כן נקרא דרך גילוח, לפעמים כן עושים את זה בפינצטה, ולכן זה גם כן נכנס בהגדרה של פאת זקנם לא יגלחו. והמספריים, בוודאי שלא, מפני שזה לא מגיע להשחתה, לכן הוא מודה שאין בדבר הזה איסור. מה דידין? הכותב כתובת קעקע, כתב ולא קרקע, קרקע ולא כתב, אינו חייב עד שיכתוב ויקרקע בדיו או בחול או כל דבר שהוא רושם. איך אנשים היו עושים כתובת קעקע? על ידי ששמים איזה דיו על הגוף שלהם, על העור שלהם באיזשהו מקום, ואחר כך דוקרים במחתים וכדומה, על ידי זה הדיו נכנס מתחת לעור, בין העור לבשר. ועל ידי זה, זה נשאר. אומר התנא, כותב כתובת קעקע, חייב מלכות. כתוב פסוק, כתובת קעקע, לא יתנו מסכים. מה הדין, האדם כתב, ולא קעקע, לא הכניס את זה, לא החדיר את זה מתחת לעור. או שהאדם קעקע, אבל לא כתב, סתם כל מיני דקירות כאלו, אבל לא הכניס איזה דיו וכיוצא בזה מתחת לשם, הרי שהוא לא חייב. אינו חייב אלא אם כן עשה שתי פעולות, גם כתיבה, גם שם דיו, וגם קעקע את זה. ועשה את זה בין אם זה בדיו, או עשה את זה בכחול, או בכל צבע אחר, כל דבר אחר שישאר רושם בו, לא משנה מה הצבע. בשעון בן יהודה משום בשעון אומר, אינו חייב עד שתכתוב שם את השם שנאמר, וכתוב את קעקע לא תנו בכם, אני השם. הגמרא תכף תסביר את דבריו. גמרא אמר לרבחה ברדי רבה לרבשי, עד יכתוב אני השם ממש? אמר לי, לא, כי תנה בכפרה, אינו חייב עד שיכתוב שם עבודה זרה, שנאמר, כתוב את קעקע לא יתנו בכם, אני השם, אני השם ולא אחר. שאל רבחה בנו של רבה את רבשי, האם באמת כוונת רבי שמעון בן יהודה לומר שהוא חייב דווקא כאשר הוא כותב אני השם? אני י' כבב כזה הכוונה היא? אמר לו, לא, הכוונה היא הפוכה ממש. מה הכוונה עד שיכתוב את השם? הכוונה עד שיכתוב שם של עבודה זרה. כי דרכם של הגויים היה לכתוב עליהם, לחקוק על גופם, שם של עבודה זרה. ורבי שמעון יהודה כך מסביר את הפסוק. הוא אומר, כתוב את קעקע לא יתנו בכם. מה כתוב את קעקע שתנו בכם? מה שהיו הרגילים הגויים לעשות. שהוא כותב שם עבודה זרה שלהם. ואז הפסוק אומר, אני השם. למה תעשו את זה? כי אני השם ברך, אני השם ולא אחר. אני האלוקים האמיתי, ולא העבודות זרות שלהם. ככה הוא מסביר. ולכן אומר, אם אדם עשה דבר אחר, לפי דעתו, שרבי שמעון מיהודה, אין בזה מלכות. כמובן שההלכה היא כדעת הנקמה, שכל דבר יש בזה, אפילו אם זה לא, כתב שם עבודה זרה. אמר מלכיה, אמר עבדה ברהבה, אסור לאדם שייתן אפר מחליע על גבי מקטון, פנה שנראית ככתובת קעקע. אומר מלכיה בשם עבדה ברהבה, אפילו אדם שלא כותב ממש כתובת קעקע, אבל הוא שם איזה אפר מקלה, אפר מקלה כוונה המילה אפר, שזה שתי משמעויות. גם עפר מכונה לפעמים בשם אפר. ואילו כאשר רוצים להגיד אפר ממש, להדגיש כוונה היא אפר שנוצר משריפה של עצים וכדומה, אז מדגישים לומר אפר מקלה, אפר שנוצר משריפה, כליה. אומר, אסור לאדם לקחת אפר ולשים את זה על גבי המכה, למרות שזה מרגיע מעט. זה אסור. למה? כי אחר כך נוצר שם סימן שזה נראה כאילו כתובת קעקע. לכן זה אסור. דרך אגב, מכאן יש ללמוד לצערנו הרב, בדורנו ישנם כאלו שהם, יש כל מיני איזה מדבקות כאלו, שהם צורות שכתובת קעקע, וישנם ילדים או נערים שהם שמים זה עליהם. כשאתה נבהלת אומר כתובת קעקע, אומר לך לא, זה רק מדבקה. אתה יודע שהמדבקות האלו זה לא בסדר. למה? כמו שהגמרא אומרת כאן, נראה ככתובת קעקע. אמר נחמן ברי דירה ויקרא, שפוד, שפחות וגומות רב מלכיהו, בלורית, אפר מקלה וגבינה רב מלכיה. יש כמה הלכות שאמרו שני אמוראים, שהשמות שלהם דומים, אחד רב מלכיהו, אחד רב מלכיה. לפעמים היו אנשים מבלבלים מה האמורה שאמרת הלכה הזו, מה האמורה שאמרת הלכה הזו. רב נחמן ברי דירה ויקרא, ונותן לנו בזה סימן. יש הלכה במשנה, שכתוב שמה שפוד, שצלו בו בשר, אסור לטטל אותו. למה? זה היה עשוי מעץ, ואחרי שצלו בו, זה כבר נמאס, ולכן אחרי שצלו את הבשר, אסור לטטל אותו, זה מוקצה בשבת, מוקצה מחמת מיוס. אז זה אמר רבי מלכיהו, אמר עבדה, אז מה עושה לו? שומתו ומניחו בקרן זווית. עשה טלטול מן הצד, קרן זווית. אז בא להגיד, שאמר את זה בעצם רב מלכיהו. שפחות, יש דעה בתנאים, שלמרות שאישה צריכה לעשות כל מיני עבודות לבעלה בבית, בכל מקום, אם יכניסה לו ארבע שפחות, אז מלא היא פתורה לעשות מלאכה, כיוון שהשפחות עושות במקומה את המלאכה, אם היא הביאה ארבע שפחות בין דוניה. רבי עזר אומר, אפילו הכניסה לו מאה שפחות, היא יכולה לומר שלא תעשה עבודות קשות, אבל בעלה רשאי לדרוש ממנה שלא תשב בתלה, אלא תהיה עסוקה, אפילו בעבודה פשוטה לעשות בצמר. העיקר שלא יושבת בתלה, כי זה דברים שמביאים לדברים לא טובים. וזה גם כן, אמר מלכיהו, אמר עבדה, הלכה כרבי אלי עזר. כך הוא אמר הלכה על המשנה הזו. עוד דבר נוסף, גומות. גומות, כתוב בגמרא, שרבי חלבו אמר, שמה שכתוב, שאם יש נערה, ילדה בת 12 ויום אחד שהביאה שתי שערות, אז ממילא זה נחשב לסימן שהיא כבר גדולה. אז רבונה אמר על כך, מתי נחשב שתי שערות נחשבים כסימן? דווקא אם יש בעיקרן גומות, במקום שהם צומחים שם גומה. אבל כי הוא אמר בשם רב דבר הווה, אם יש שם גומה, אז אפילו שאין שערות זה סימן, כי עצם זה שיש גומה זה מוכיח שיש שם פעם שערות. שלושת ההלכות האלו, אומר נחמן, אמר את זה רב מלכיהו. מה הם ההלכות שאמר המלכיה? בלורית כתוב במשנה שהגויים היה דרכם להניח שיער בראשם גדול, שזה נקרא בלורית. ואת זה, כאשר האדם מספר, יהודי שמספר גוי, כשהוא מגיע סמוך למקום הזה, הוא יעצור. כי אם הוא יספר עד המקום שנקרא בלורית, ממילא נקרא שהוא בעצם עשה פה דבר, שעבוד הזרה. אז כמה צריך להשאיר? אז זה אמר רב מלכיה, אמר את זה שצריך להשאיר שם שלוש אצבעות לפני המקום שנקרא בלורית מכל צד. ואפר מקלה זה שאמרנו עכשיו, שצריך, שאסור לאדם שייתן אפר מקלה על גבי מכתו. ודבר שלישי, גבינה. כתוב במשנה שם שגבינה של בית עונקיו, הדין שלה שהיא בית עונקי, סליחה, כתוב גמרא שזה אסור. שם שהגמרא שאלה מדוע? אמר כי אמר עבדה, יש מחליקים את פניה בעבודה זרה. אם כן, זה הסימן שנתנו אל הלכות אמר מלכיהו, אל הלכות שאמר מלכיה. הפפה אמר, מתניתין ומתניתה רמלכיה. שמעתתה רמלכיהו, בסימנך, מתניתה מלכתה. מהי ביני הוא? איכה ביני הוא שפחות. הפפה אמר, אתה אומר ששלושת ההלכות, שפוד, שפחות וגומות, כל זה אמר רמלכיהו, זה לא נכון. הממרה שנמרה על משנה, אמר את זה רמלכיה. ואילו רק השמועות, הדברים שנמרו על המוראים בלבד, את זה אמר רב מלכיהו. והסימן שזה כדי שתזכור, מתניתה, זה הדברי משנה, זה בעצם כמו מלכה מול דברי המוראים. ולכן הסימן שזה מלכתה, מלכיה. מלכיה זה כמו מלכתה, שון של נקבה, שם שלא דומה. אומרת הגמרא, מה בעצם כוונתו לומר? מה ההבדל בינו לבין רב נחמן? ההבדל הוא מי אמר את השמועה שאפילו הכניסה לו 100 שפחות, אומר רבי אליעזר, הוא חייב, עדיין יכול בעלה לחוף אותה שתהיה חייבת לעבוד משהו, לעשות בבית משהו, שלא תשב בתלה. אמרו על זה הלכה כרבי אליעזר. מי אמר הלכה כרבי אליעזר? את זה הוא אומר, אמר את זה רב מלכיה. למה? כי זה הלכה על המשנה, אין פה שום ראשי למורה. זה אמר את זה רב מלכיה לפי דעת רפא. ואילו שפות וגומות מודה רפפה שאמר את זה רב מלכיהו. דרך אגב, יש כאן שאלה לריוון. הוא אומר, והרי לך הורה, העניין של אפר מקלה, זה דבר של, גם כן של המוראים. אז לך הורה זה גם כן ההבדל ביניהם, שלפי דבריו יוצא, שאת הממרה של אפר מקלה, אמר את זה רב מלכיהו. ולמה גומת עיקה ביניהו רק שפחות בלבד? מתרץ הריוון, הוא אומר, כוונת הגמרה, זה הכוונת רב פפה, להעיר אך ורק על המשפט הראשון שאמר נחמן. מה שאמר שפוד, שפחות וגומות רמלכיהו, אמר לא. בזה יש חילוק. מה החילוק? ששפחות, שדבר שהוא נאמר על המשנה, אמר את זה רב מלכיה. אבל בחלק השני שאמר נחמן, בלורית אפר מקלה וגבינה מודה רב פפה, שאכן זה לא קשור לשמועה או דברי מוראים, אלא הכל אמר את זה באמת רב מלכיה. אומרת הגמרא, רביבי ברביי קפיד אפילו הרבדה דחוסילתא. רב אשי אמר, כל מקום ששם מכה, מכתו מוכיח עליו. רביבי ברביי, הוא היה אומר שאסור לאדם לתת אפר מקלה, אפילו מקום שהרופא עשה כזה דם. למה? כי זה גם כן נראה אחר כך שם הסימן, ויראה כאילו אדם עשה פה כתובת קעקע. רב אשי אמר, אם זה יש שם מכה, אז מילא המכה מוכיחה שזה נעשה לצורך רפואה. ולכן זה לא נראה ככתובת קעקע, והדבר הזה מותר. מתניתין. נזיר שהיה שותה יין כל היום. אין חייב אלא אחת. למה? כמעט שיתרו בו פעם אחת עד שתי יין, את הנזיר סוכה לשתות. לכן אפילו שתה עוד פעם ועוד פעם, חייב מלכות רק פעם אחת בד. אמרו לו, אל תשתה, והוא שותה. חייב הכל אחת ואחת. כל פעם שמטרים בו בחרי זה הוא שותה, חייב עוד פעם מלכות. היה מתאמה למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת. אמרו לו, אל תאמה, והוא מתאמה, היה כל אחד ואחד. נזיר אם כן אסור לו הרי להתאמה למתים. אם הוא היה נתמה למתים, פעם אחת רובו, נתמה כל הזמן, חייב רק אחת. אבל אם הוא לא אל תאמה, הוא נכנס בית הקברות, יצא, עוד פעם הוא לא תתאמה, והוא נטמע, יצא, עוד פעם יתרו בו, חייב על כל פעם שהוא יתרו בו והוא נכנס לבית הקברות. אני מדגיש, דווקא אם הוא נכנס שוב, כך כותב הרמב"ן, כי הוא אומר, כל זמן שלא יצא משם, כתוב תורה ולא יחלו, היות שהוא מחולל, אומר הרמב"ן, במקרה כזה, חייב רק אחד בלבד. היה מגלח כל היום, נזיר אסור לו לגלח שיער ראשו. אם הוא היה מגלח את עצמו כל היום, אינו חייב לאחד, כמעט שתראו, פעם אחת. אמרו לו, אל תגלח, אל תגלח, והוא מגלח, כל מה מטרים בו, הוא ממשיך לגלח, חייב על כל אחד ואחת. היה לבוש בכלאיים כל היום, אינו חייב לאחד, אדם היה לבוש בגדי שעטנז כל היום, חייב על כל, פעם אחת, למרות שיתרו בו, כתוב לו, בכלאיים לשעטנז, לא יעלה עליך. אמרו לו, אל תלבש, אל תלבש, והוא פושט ולובש, חייב על כל אחד ואחד, כל פעם שיתרו בו והוא לובש, חייב. עכשיו, דיברנו על מקרים כאלו שאדם עשה עוד פעולה ועוד התראה וחייב. אומר התנא, יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לווין. יהיה יכול שאדם יעשה מעשה אחד וילקה על זה שמונה לווין. מה? אדם חרש. איך ייתכן? אומר התנא, החורש בשור ובחמור והן מוקדשים. שור וחמור, כתוב פסוק, לא תחרוש שור וחמור יחדיו, זה כלאיים, אסור לחרוש בהם. ואם הם היו מוקדשים, כלומר, זה היה שור בכור, חמור, שהוא פטר רחם, ולא פדו אותו, אז כתוב הפסוק, לא תעבוד בבחור שוריך, אז הוא עבר על לב של לא תעבוד בבחור שוריך. ולמרות שכתוב בחור שוריך, לפי דעת רבי יהודה, כמו שהגמרא מסבירה, הוא סובר שהוא הדין גם פטר חמור. ממילא, אם חרש שור וחמור, יש פה עוד שני לווין, חוץ ממה שזה כלאיים, יש פה גם שני לווין שלא תעבוד, בחור שוריך, גם על השור וגם החמור, עושה כל כבר שלושה. וכלאיים בכרם, אם בשעה שהוא חרש, הוא חרש שם כלאיים בכרם, יש שם גרעין של ענבים, וגרעין של חיטה או סעורה, והוא היה חורש בהם, והופך את החול על גבי הזרעים האלו. זה כתוב בסוג שדך לו תזרע כלאיים. ובשביעית, כתוב פסוק, שדך לא תזרע, בשנה השביעית צריך לזרוע. ויום טוב, כתוב פסוק, כל מלאכה, לא תעשה כל מלאכה, יש עוד לב. וכהן ונזיר בבית הקברות, הכהן, גם כי אסור להתאמה למתים, וגם נזיר, הנפש מת לא יבוא. אם זה היה אותו המקום שהוא חרש, זה היה בית התומה, המקום של בית הקברות. אז הוא עבר סך הכל, שמונה לווין. היה מלחכני אומר, אף הלו ושקיליים, אם אותו אדם בשעה שעשה את זה, הוא לבש בגד שעטנז, אז כתוב בין כלאיים שעטנז, לא יעלה עליך, אז יש פה עוד לב. אמרו לו, אינו השם, זה לא קשור, הוא לא מתחייב על החרישה, אלא מתחייב על הלבישה, אז אי אפשר לספור את זה. אמר להם, אף הנזיר, לא הוא השם? אמר, אם ככה, אתם לא יכולים גם כן להכניס את מה שזה היה בתוך בית הקברות, כי זה לא קשור לעצם החרישה, אלא קשור על האדם הזה, אבל החרישה עצמה, הוא לא לוקה מה שהוא במקרה נזיר. אמר רבי, אמר רבי יוסי, לא פושט ולובש, לובש ממש, אלא אפילו מכניס ומוציא בית יד ונקלי שלו. מה במשנה? שאדם שלובש כלאיים, אם היו מטרים בו, אל תלבש, אל תלבש, שהוא פושט ולובש, לוקח על כל אחד ואחת. אומר על כך רבי בשם רבי יוסי, לא הכוונה היא דווקא אם הוא פשט את כל בגדו ממש, אלא אפילו הוא פשט חלק מבגדו. הוציא את היד שלו, הוציא בית יד ומקלי שלו, כלומר הוציא את השרבול, הוציא את היד מהשרבול והחזיר בחזרה, גם כזה נקרא שהוא לובש שוב פעם בגד שעטנז, וחייב על כך עוד פעם על קוד ועוד פעם קוד על כל התראה. מחבר רבחה ברדי רביקה עיולי והפוקה. רבחה ברדי רביקה חולק ואומר, אינו חייב אלא אם כן הוא פשט את כל בגדו, לאחר שיתרו בו, ויתרו, ועכשיו לבש את זה שוב. אבל אם זה רק הוא הוציא את היד מהשרבול ולבשוב, אינו לוקה על כך. רבשי אומר, אפילו לא שהה אלא כדי לשוד ולבוש חייב. רבשי חולק ואומר, אפילו הוא לא פשט בכלל, אפילו לא את השרבול, אלא שהיו מטרים בו, אל תלבש. וממתינים מעט זמן שהוא יכול לפשוט ולחזור ושוב, ושוב מטרים, אל תלבש, חייב על כל פעם פעם, כבר מחדש. למה כתוב בקטעים שעטנס לא יעלה עליך? לא תתבש, כל שזה זמן של לבישה, גם כן הוא לוקה על כך. זה ככה דעת רבשי וככה הלכה. יש חורש תנא וכו'. אמר רבי ינאי, בחבורה נמנו וגמרו, החופה בכלאיים לוקה. אמר רבי ינאי, בחבורה, חכמי בית המדרש, נמנו וגמרו, אדם שהוא זרק שמה זרעים של כליים, חרצן, זה גרעין של ענב וחיטה, גרעין של חיטה, גרעין של שעורה, נמצאים כבר על גבי האדמה. הוא בא מישהו ולוקח עפר ומכסה אותם. זה גורם לצמיחה שיצמח יותר טוב. הרי שזה גם כי נקרא שהוא זורע כליים, והוא לוקה, כי הוא השביח את זה, שיזרע, שזה יצמח יותר טוב. אמר להן רבי יוחנן, למה משנתנו איזו? הוא אומר לו, מה החידוש שלהם? שואלת רבי ינאי, מה החידוש? הרי זה משנה, כתוב משנה, יש חורש תלם אחד, חייל עליו משום שמונה לבין, החורש בשור וחמור ומקדשין וכלאיים בקרם. היה חורש דמי חייב שום כלאיים, איך היא משכחת לה? לא דמי חסה בהדה דאזיל. מה הכוונה שהוא חייב על הכלאיים? איזה כלאיים? הרי אתה אמרת שהוא חורש, לא אמרת שהוא זורע. הכוחר שכאשר אותו המחרישה הולכת, היא מכסה בעפר את זרעי הכלאיים, ולכן הוא חייב שהוא חורש. אז אם כן, זה משנה מפורשת, שאדם שמחפה, למרות שהוא לא זרק לתוך האדמה את הזרעים של הכליים, גם כן חייב, כן, מה החידוש? אמר לי, לאו דעלה לך הספם, משכחת מרגן ניתה תותה. אמר לו, אם לא שהרמתי לך את החרס, חתיכת חרס, וכי היית מוצא מרגן תחתיה, הרי שאמרתי לך שחופה בכליים לוקה, מלא הבנת את המשנה בפירוש נכון. אחרת, יכולת להבין זה אחרת, כמו שתכף אמר ריש לקיש. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, אילב דקלסך גברה רבה הבא מן המתניתין מני רבי עקיבאי. אמר לו, לא שרבי ינאי הוא אדם גדול ושיבח אותך, ואמר שבעצם אכן המחפה זה נחשב זורע, אז הייתי אומר שלא כך בכלל, אלא אכן המחפה לא נחשב בכלל זורע. ומשנתנו שאמרה שהחורש חיה משום כלאיים בקרם, זה הולך אך ורק פידעת רבי עקיבא, דאמר, המקיים כלאיים לוקה. הוא סובר שאפילו אדם שרק עושה דבר לשמור את הכלאיים, כגון שבנה איזה גדר מסביב הכלאיים, למרות שהוא לא סייע שום דבר בצמיחה, גם כן הוא לוקה. ככה תוספות בלמעלה ודפדל הסבירו. מזכה אפילו עושה שמירה מסביב, גם כן לוקה. אבל לפי החכמים שחולקים רבי עקיבא סוברים שהמקיים אינו לוקה, מלגיים מחפה למרות שהוא מסייע בצמיחה, אינו לוקה, ככה הייתי יכול לומר. מהי רבי עקיבא? איפה נועד לעת רבי עקיבא? דתניא. המנקש והמחפה בכלאיים לוקה. רבי עקיבא אומר, אף המקיים. רמב"ן כותב, שהגמרא במקום אחר הסביר, הכוונה היא כך, כל הברייתא הזו כולה לדעת רבי עקיבא. ואומר לנו רבי עקיבא, אדם שהוא מנקש, תולש עשבים רעים, כדי לסייע בצמיחה, וכן המחפה, אדם שמכסה בעפר את זרעי הכלאיים, הוא לוקה. למה? כי רבי עקיבא שתתו שאומר, אפילו המקיים גם כן לוקה, ולכן קל וחומר שהמנקש והמחפה לוקה. ותגמר, מה התעמה דה רבי עקיבא? הרי כתוב פסוק שדך לא תזרע. למה אומר שגם מקיים לוקה? כי הוא דורש כך, תנא, שדך לא תזרע כלאיים, אין לי אלא זורע. מקיים מיניים? תלמוד לומר, כלאיים שדך לא. כתוב פסוק בהמתיכה לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים. דורש רבי עקיבא, כיוון שמילת כלאיים כתובה גם מפני שדך לא, אז דורש כאילו כתוב ככה, כלאיים שדך לא, אסור שיהיה בשדך שום דבר של כלאיים. וכל שאדם עושה פעולה לשמר את הכלאיים, הרי שבזה הוא גם כן, לפי רבי עקיבא, לוקה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.